אנחנו בפסוק ט"ז, ולקחת כסף הכיפורים מעת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם. אומר רש"י, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, למדת שנצטוו למנותם בתחילת מזבח המשכן אחר מעשה העגל. כן, מתי היה מעשה העגל? מעשה העגל היה במעמד הר סיני, כן, בי"ז בתמוז. אז היה מעשה העגל. אחרי זה, כשעלה לשמיים במצעי יום כיפור, הוא ירד דוחות שניים וכל הדברים האלה. המשכן הוקם בעצם אחרי זה, אחרי כל המהלך הזה של חטא העגל וכל זה. אז הוא אומר, למה המינימק, איך הוא קשור לחטא העגל וכל המניין? אומר רש"י, למדת שנצטוו למנותם בתחילת מצוות המשכן לאחר מעשה העגל. מדוע? מפני שנכנס בהם מגפה, כמו שנאמר, ויגוף השם את העם. כן? משל, למה הדבר דומה? לצון החביבה על בעליה, שנפל בדבר, ומשפסק הדבר בחטא העגל, כן, העומס, אמר לו לרועה, מי זה הרועה? משל, בבקשה ממך, בני צונים ודע כמה נותרו בהם. להודיע כל זה, להודיע מה? שהיא חביבה עליו. היא חביבה עליו? כנסת ישראל, עם ישראל. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש כאלה שאוהבים כסף, אוהבים כסף. איך הם מונים את הכסף? הם יודעים.
סופרים אותו.
כל כמה זמן?
כל הזמן.
כל הזמן, יפה מאוד. כל הזמן. יש תנועה כזו, כסף. הם כבר מומחים לספירת כסף. הם אוהבים כסף, סופרים. הם יודעים גם איזה... רוצים להרגיש את הכסף בהם. כלומר, יש אנשים שיש תחביבים למעשה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, הייתי לי תחביב לאסוף בולים. תמיד הייתי סופר כמה בולים יש לי. לראות כמה בולים יש להם. יש כאלה שיש להם ג'ולים, אני יודע. יש להם הנאה מיוחדת בספירה. למה? הוא אוהב את זה, הוא אוהב, חביב עליו. זה הכסף להבדיל. וכאן הוא אומר, להביא אלפי הבדלות, עם ישראל חביב על הקדוש ברוך הוא, חביב על משה רבנו, הוא סופר, להראות כמה הוא חביב. כל אחד, חלק, מזכיר לי את הסינים, במלחמת קוריאה, אתם עוד לא נולדתם, אבל במלחמה הזאת, בקוריאה, היו הרבה קורבנות. שאלו את הסינים, והסינים עזרו לצפון קוריאה. אז שואל את זה, מהו צפטונגה, אז הוא מנהיג סין. אז הוא אומר, בשבילי 4 מיליון פחות, זה לא, סינים, זה לא, אני מוכן לתת. רגע, חביבי, מה זה? אתה לא סופר אותה? יש כאלה, מקום שלא סופרים בני אדם בכלל. בעם ישראל כל יהודי ויהודי נספר. זה מה שאומר רש"י, לא החביבות של עם ישראל, לכן הוא מנה אותה. אנחנו משניות, פסחים, פרק ה', משנה ב'. לפני זה צריך להסביר אולי הסבר, הקדמה. קורבן זה פרוצדורה, יש תהליך בקורבן, כל קורבן. הטל הוא כזה, הקורבן, מביאים את הקורבן, שוחטים אותו, זה שלב ראשון. שלב שני, מקבלים את הדם שפורץ מהגרון של הבלחה, של הכבש, העז, מקבלים אותו בכלי. זה נקרא קבלה. שחיטה, קבלה. מוליכים את הכלי הזה למזבח, נקרא הולכה, ושופכים את הדם הזה על יסוד המזבח. מה?
לפי
לפי הקורבן.
כן, תלוי, כן, אבל שפיכה, זה החלק הרביעי. כל אחד מהתהליכים האלה צריך כוונה. מה הכוונה? כוונה, כוונה, אם אדם מביא קורבן, אז יצא להיות לשם מי שהביא את הקורבן. ולא רק זה, גם השם, לשם הקורבן שמקריבים. אם זה שלמים, אז זה שלמים. אם זה קורבן עולה או קורבן אחר, אז זה עוסק את המשנה. מה קורה אם הכהן, שהוא מקבל את השוחה, השוחה זה בזר גם טוב, אבל מקבלה ואילך, אם הכוונת הייתה אחת, והיא הייתה בטעות, במקום שהתכוונו לשלמים, התכוונו לעולה, או ההפך בדיוק. כאן מדובר על פסחים ושלמים. במקום שהתכוונו לפסחים, התכוונו לשלמים, במקום שתכוונו לפסחים, קורה דבר כזה. עכשיו, בית המקדש, המחשבה היא קובעת. המעשה הוא אותו מעשה בדיוק. המקום הזה הוא מקום כל כך מרכזי, שאפילו אם אנחנו, זה כמו בתפילה, בתפילה, אדם צריך להתרכז בתפילה. אם הוא לא מתרכז בתפילה, אז כבר גם בתפילה. אם הוא חושב בזמן שהוא מתפלל דברים אחרים, זה לא מעלת התפילה הדבר הזה. זה חיסרון. להבדיל אמנם, זה בית המקדש, כל עבודת בית המקדש, היה צריך להיות חיבור בין הכוונה והמעשה. אם הכוונה לא הייתה, המחשבה של העובד לא הייתה במקום, אז זה פסול. על זה דנה המשנה. בוא נראה את זה בתוך. הפסח, קורבן פסח ששחטו שלא לשמור, שלא לשם פסח, אלא שם זבח אחר, כגון לשם שלמים, היינו שבמחשבתו, בשעה שחיטת הקורבן, הייתה לשם קורבן שלמים. יש סוברים שכל מחשבת, מחשבה אמורה בקדושים, היינו אמירה בפל. זה לא מספיק שהוא חושב, אבל צריך להגיד, לשם השלמים, לשם פסחים וכו'. וקיבל, או קיבל את אדם מצוואר הבהמה, בכלי שרת, והלך או הוליך את אדם למזבח, וזרק דמה על המזבח, שלא לשמו, זאת אומרת, לשם קורבן אחר של הפסח, כמו לשלמים, שעשה אחת מהעבודות שלו, שלא לשם קורבן פסח, קורבן אחר, וכבר הקדם שארבעה עבודות אלו מחשבה פסח הקורבן, או לשמו ושלא לשמו, זאת אומרת, חלק הוא עשה לשמו, חלק הוא עשה שלא לשמו. שעה שעשה את העבודות בתחילה לשם פסח, ואחר כך שלא לשמו. או שלא לשמו, ולשמו התחיל ולשמו, וכסיים ולא לשמו. שתחילה עשה שלא לשם פסח, אחר כך נמלך ועשה לשמו. כלומר, בין שהקדים מחשבת לשמו למחשבת שלא לשמו, בין שהקדים מחשבת שלא לשמו למחשבת לשמו. כן, אומר, במקרה זה, פסול הקורבן פסח, כיצד לשמו ושלא לשמו, לשם פסח ולשם שלמים. כגון, בשעה שהתחיל לשחוט את הקורבן, בשעה תחילה לשם הקורבן, קורבן פסח, אחר כך שחטו לשם קורבן שלמים. כיצד שלא לשמו לשמו, לשלם שלמים התחיל ולשם פסח. התחיל לשלמים, אחר כך נמלך ורצה לשחוט לשם פסח. כל אלה, כל הקורבנות פסולים. כמה בעבודת השם צריך להיות מחוברים, הצד המחשבתי והצד המעשי, כן? מדרגה גבוהה, כן? אנחנו באורות. אורות, פי. פי בית. למתת, חוצפה. החוצפה של עקבתא דמשיחא היא מיעוט אור לשם תיקון הכלים, ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים שהם היו לקוטות, מלשון לוקה, כן? לקוטות גמורות בדרך הריסה. אני רוצה להסביר את הדבר. המושג עקבתא דמשיחא הוא מושג בחז"ל, אבל לפני בוא המשיח תהיה משבר גדול, משברים גדולים. ושם כתוב בעקבות המשיחא, מסכת סוטה, סומת עזה, בעקבות המשיחא, חוצפה תסגר וכו'. רש"י מגדיר את הזמן הזה, איפה זה, עקבות הדברים שלך, אומר, שכבר יצאנו מהגלות, אבל המשיח לא בא. הוא מנצח חב"ד, הוא כבר הגיע, אבל באופן כללי אולי... זאת אומרת, אנחנו כבר בארץ ישראל. עצם היציאה מהגלות לארץ ישראל, זה כבר יצאנו מהגלות, אנחנו בגאולה. אבל עדיין המשיח לא הגיע, אנחנו בתהליך. הזמן של התהליך הזה, הוא זמן משברים גדולים מאוד. של נטישת הדת, משברים מוסריים, ערכיים, משפחתיים, בנגנים, בקשר. אומר כאן רב חידוש גדול מאוד. המשברים האלה זה בא לתקן את הכלים. נתן דוגמה. אדם שעוסק בבנייה, פועל בניין, פשוט. יש לו זמן ויש לו ראש ללמוד גמרא? לא, הוא עובד קשה מאוד. והוא לא יכול. הוא בונה את הבית. הבית זה כלי בעצם. הוא בונה את הבית. זה הבית הלאומי. אנחנו בונים מדינה. שקועים בעצם בעניין של המדינה, שקועים בעולם של עשייה. בכבישים, בבתים, בחקלאות, בהייטק. מישהו פעם עבד בהייטק? אתה עבדת בהייטק פעם, נכון? אפשר להתרכז בדברים אחרים? יש, אתה שחות, נכון או לא? למה אתה עובד בהייטק? תוך פעם עשה. דוגמה. אז הוא אומר, באותו זמן שאנחנו עוסקים בעולם של עשייה, בונים כלים. אבל זה לא חטא, פשע של אדם, שהוא, יש לו אפשרות ללמוד תורה, אבל לא ללמוד תורה. זה משהו אחר. זה דין אחר. אז יש אדם שהוא לוקה בגלל תאוות ויצרים ודברים מהסוג הזה. זה דין אחד. ויש אדם שהוא עושה את השליחות ההיסטורית, הלאומית, לבניין ארץ ישראל, אז הוא גם לוקה, אבל זה לא אותה לקות. זה משהו אחר לגמרי.
מה שאפשר לראות במסכת, זה לא איזה גורל שנופל, זה פשוט הנסיבות יובילו לכל מה שכתוב שם, חוצבה ונערים
כנזרים, הבינו? כן, כן, נסיבות, זה תהליך היסטורי כזה. אומרים שבין הלילה והיום יש מצב ביניים, יש הרבה צללים, הרבה אור והרבה צללים. אז זה מה שהוא אומר כאן. החוצפה של עקבות הדברים שלך היא מיעוט אור, אבל מה? לשם תיקון הכלים. ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים שהם היו לקוצות גמורות, כמו שאמרנו, תאוות, יצרים, דברים כאלה, בדרך הריסה. אמנם, ישנם בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפה גם זיקין שהם מוכרחים להידייך לגמרי. ודעיכה זו תבוא על ידי הערה גדולה של אור התורה מגבורה של מעלה, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. הוא אומר, יש בחוצפה הזאת של נטישת כל הערכים שלנו, כמו שמתואר שם בעקבות הדברים שלך, יש דברים שצריך באמת לבטל אותם. שלא יתקיעו לגמרי. האמת היא נהדרת מהדור כפני הכלב, בת קמה בימה, אישה בחמותה, הוא שם התיאור שלהם, חוצפה שהבן לא יתבייש מה, וכל מיני דברים. צריך באמת לבטל אותם, אי אפשר... אז הוא אומר, מי יבטל אותם? הצדיקים הגדולים, אבל איך הם יבטלו את זה? על ידי האור הגדול, גירוש החושך, לא על ידי החושך, לא על ידי מלחמות, אלא על ידי הוספת אור. זה הרב קוק זאת, כל הספר, אורות, אורות, אורות. בוא נראה את זה כאן. כן? וזה תבוא על ידי הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. מתכוון לעצמו. אור צדיקים ישמח, נר רשעים ידח. זה פסוק במשלי נדמה לי. אור צדיקים ישמח, ואותו שהאור גדל, מה קורה לרשעים? דרכים. בלא החוצפה דעיקות ומשיכה, לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. למה? רק על ידי התאבות ההרגשות של ידי החוצפה, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד, וסוף סוף שהכל ישוב לתיקון גמור.
אנשים לא התביישו
לשאול? כן. פשוט, בדרך כלל, החיים במוסכמות. אבל בשביל לגלות את הפנימיות, אתה צריך לחפש את האמת. אז לפעמים אתה נראה חוצפן. כמו שילדים שואלים, אתם אומרים שיש אלוקים, איפה אלוקים? רוצים לראות אותו. איפה? איפה? חוץ פעם, מה אתה שואל שאלה? אבל המחנך, האבא, מי שצאים, יש משהו בשאלה של הילד הזה. כל הזמן מדברים על העולם הבא. איפה העולם הבא? רוצים להביא אותו. פתאום מתבהרים כל מיני מושגים פנימיים, שאילו לא הייתה חוצפה, לא היו מתבהרים. פעם אמר לי נער אחד, הייתי בהרצאה, נפגשתי עם ילדים מבאר שבע, מתיכון לא דתי. הילד היחידי שהיה שם דתי עם כיפה. דווקא הוא, סיפרתי להם, חזרתי בתשובה וכל זה. דווקא הוא קם ואמר, אני אומר, אני חובש כיפה, כי אני אתה בית, ואת אומר, כשאני גומר את התיכון, אני מוריד את הכיפה מהראש. הוא רוצה להרגיז אותי. אתה הלכת, שם את הכיפה, אני בא, אני מוריד את הכיפה. אז שאלתי אותו למה, מה הסיבה. אני אומר, יש את האמת. אני, כשהייתי בכיתה ט, שאלתי את האבא שלי, אבא, תוכיח לי שיש אלוקים. אז ילד מתחיל לחשוב עצמאי קצת. אז הוא אומר לו, אבא, אל תשאל אותי מה אתה שואל, אסור לי שואל שאלות כאלה. הלכתי לרב, שאלתי לו, תוכיח לי שיש אלוקים. אל תשאל במופלא ממך. בקיצור, אל תשאל שאלות. קבל את זה כמו זמן. באותו רגע נפל לי הסימון, כאילו כמו שהוא אומר לי, באותו רגע החלטתי להיות לא דתי. אבל מה, אבא שלי מממן אותי. הוא אומר, אם אתה מוריד את הכיפה, אני מפסיק לממן אותך. אז הוא אומר, כל זמן שאני בבית ספר, הכיפה על הראש. אני גורם את הבית ספר, אני עוזב את ה... הנער הזה צודק. הוא אינטליגנט כבר. ההורים שלו, אני יודע, באו מרצות שהכל מוסכם, מוסכמות. אמרו, כדי ראה וקדש, אל תשאל שאלות, תעשה את זה, תעשה את זה. הוא כבר, כל החינוך שיש הוא מקבל, החינוך המודרני, עד ההפך בדיוק, לשאול שאלות, לברר. פתאום הרב והאבא לא נתנו לו את התשובה שסיפקה אותו, ודחו אותו בקש. אדוני יראה להם, אני אוריד את הכיפה. עכשיו, מה היה צריך להיות? אם לא היה אבא והמורה, צדיקים כמו שהרב אומר כאן, בעלי אור, היו מהירים לשמתו, פשי, שאלה טובה שאלת בני. בוא נלמד יחד על העניין האלוקי בכלל. אז הוא היה יוצא וזה בירור של דבר. זה בדיוק מה שהרב אומר, שדווקא החוצפה דעיקה ומשיכה, היא מולידה בירורים עמקים ופנימיים, ככה לא, זה לא היה מתברר. בת שלום.